ידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שישי לגיל השלישי, מגזין קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. זוהי התוכנית הראשונה של שישי לגיל השלישי. נמצאות איתנו חברי הצוות לאה שולמן, אלינואר ארבל, דליה פנקס, אביטל אייזנמן, לאה שביט, שרה שלום ואני אח ישראלי. נפתח ברעיון של לאה שולמן עם אילנה אנגל, מרכזת תוכנית הגשמה לגיל השלישי בעיריית הרצליה.
בחרנו לפתוח את התוכנית הראשונה של המגזין החדש, שישי לגיל השלישי, בשיחה קצרה עם אילנה אנגל, שממנה הכל התחיל. אילנה היא עובדת סוציאלית, מרכזת תוכנית הגשמה לגיל השלישי בעיריית הרצליה. שלום אילנה וברוכה הבאה.
תודה, בוקר טוב.
נתחיל מקצת היסטוריה. איך קמה תוכנית הגשמה לגיל השלישי בהרצליה ומתי?
תוכנית הגשמה, בשמה הקודם, תוכנית האב לגיל השלישי, קמה לפני 12 שנים. בעצם במחשבה משותפת של אנשי המקצוע ותושבים. בעצם לייחד מקום לקבוצת הגיל הזאת על צרכיה השונים והמגוונים.
אוקיי, אז אולי תוכלי קצת לפרט מה המטרה של התוכנית, לאיזה קהלים היא פונה?
התוכנית פונה לכל מי שהוא והיא עם תעודת אזרח ותיק, זאת אומרת נשים מגיל 62, גברים מגיל 67, ובהרצליה עד גיל 100 פלוס. יש לנו תושבת ותיקה בת 104.
מה את אומרת? יפה. ו... כן ירבו ויפעלו. איזה נושאים מוסדות עניין מציעה תוכנית הגשמה לגיל השלישי?
תוכנית הגשמה בעצם היא קצת ראשי תיבות, והתוכנית הקודמת היה לה סלוגן שבעצם דיבר הגיל השלישי במקום הראשון. מתוך מגמה באמת, כמו שאמרנו, לשים את קבוצת האוכלוסייה הזאת שהיא היום מונה בהרצליה קרוב ל-25,000 תושבים, שזה לא מעט, לתת להם במה, לתת להם ביטוי, לתת להם מקום.
באיזה נושאים בעיקר מתרכזת?
אוקיי, אנחנו מתרכזים בעצם ב... שלושה כיוונים. אחד זה מניעת גילנות, שבהם אנחנו גם מפתחים הרבה מאוד תוכניות בינדוריות. הצלע השנייה היא פיתוח שירותים מותאמים למגוון צרכים וצרכים משתנים בתקופת הגיל הזאת. והחלק המשמעותי שבו אנחנו עוסקים כאן, זה בעצם הנושא של יזמות חברתית והחזרת ההון האנושי של בני הגיל השלישי, עם הניסיון, עם הידע, עם היכולות לטובת קהילתם.
תוכלי לתת דוגמה ליוזמה כזאת שיצאה לפועל ומתקיימת בעיר?
כן, לשמחתי יש הרבה תוכניות כבר. אחת מהן היא... המחשב הוא גם ידיד, קבוצה שעוסקת באוריינות דיגיטלית. ומסייעת לאנשים מבוגרים להתגבר על חסמים טכנולוגיים, ללמוד להשתמש במכשירים החדשים, בזמנו זה היה טאבלט, מחשב, והיום כמובן הטלפונים החכמים, ולהיות כמה שיותר מחוברים לרשת, למידע ולמה שמתרחש.
מעולה, נשמע נהדר. אנחנו יודעים, הרי הגיל שאנחנו אומרים הגיל השלישי, זה קשת רחבה של גילאים, מגילאי ה-60 עד. והגילאי ה-60 עשויים להתעניין בדברים שונים שגילאי ה-80. האם התוכניות מתאימות לגילאים שונים בקרב הגיל השלישי?
בחלקן כן. אנחנו, המטרה שלנו לפתח משהו יותר תוכניות, מגוונות, מעניינות, והציבור בוחר. זאת אומרת, אם מישהו מעניין אותו תשבצי היגיון, אז לצורך העניין, לא משנה אם הוא בן 60 או בן 80, או פעילות גופנית, או חוג ציור וכולי, אנשים מתפלגים לפי העניין, פחות לפי הגיל. אבל גם יש דברים שכמובן יבחרו אנשים צעירים ונמרצים יותר לעומת אנשים אולי כבר עם קשיים, קשיי ניידות או ירידה פיזית או ירידה תפקודית, קוגניטיבית וכולי. אז כך שהמטרה שלנו היא בעצם לפתוח את המניפה כמה שיותר רחב, להציע מגוון אפשרויות גדול ככל האפשר, ואנשים יבחרו לפי תחומי העניין.
איכן, כדי שיחושו את זה, מי שמאזין יותר ממשי, איכן מתבצעות הפעילויות? באיזה אתרים בעיר?
אנחנו בעצם פעילים בכל מקום אפשרי. זה יכול להיות מועדונים לגיל השלישי, זה מרכזי יום, במתנסים, בבית קיינן, בבית תאו, פה בבינתחומי, בעצם בכל מקום שמאפשר פעילות, שם אנחנו נמצאים.
הזכרת קודם פעילות בין-דורית, תוכלי לתת דוגמה לפעילות כזאת שהתקיימה או מתקיימת?
כן, אנחנו מציעים תוכניות בין-דוריות על פי מכנה משותף, שנושאים שמעניינים גם צעירים וגם מבוגרים. היה לנו תוכניות בתחום האומנות, הצילום, מסע לפולין משותף עם תיכון חדש בזמנו, מחול בין-דורי, וגולת הכותרת היא בחמש שנים האחרונות, התוכנית מנהיגות בין-דורית שמתקיימת באוניברסיטת רייכמן, פעילות משותפת בין סטודנטים ומבוגרים.
תודה, אילנה. הפעילויות לגיל השלישי הן בהרצליה, כפי ששמענו, הן נרחבות ומעניינות ומגוונות. נראה שאין דברים כאלה, שחברות בערים בסביבה, שהן שומעות על מגוון הפעילויות שאני חווה ואחרים חווים, הן ממש ממש מקנות ורוצות גם. תודה אילנה, בהצלחה, תודה שבאת והיית איתנו, ובהצלחה ולהתראות, תודה.
בהצלחה לכם, תודה.
ועכשיו נשמע את שירו האופטימי של דני רובס, משהו חדש.
משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו כעומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומישהו אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה אפרי. ערב שוב יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שמחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אומישון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. Oh, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו דברים קורים תמיד בזמן נכון ובאים הולכים בנהמון את עיניי תראי ומה גם יקרי ניסים קורים הכל עוד אפשרי תעברי כאן רגע של שלווה אני עוד פה לבד זוג צעיר עובר מחזיק לו יד ביד מעבר לפינה פנים חיוך רחב משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו מתחיל אצלי עכשיו
ואתה נעבור אל אלינואר ארבל, שתענה על השאלה, מה אתה עושה שאתה קם בבוקר?
בוקר אור, מאזינים יקרים. היום אני מתחבטת בשאלה, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? כהרגלי מזה שנים אני קמה מוקדם לצלילי הכלב שלי, המתחנן לצאת לסיבוב ריקון השלפוחית. אני יוצאת איתו החוצה לשדות, וכל חושיי, מתחילים לעבוד במרץ, מריחה פרחים, רואה שדות טלטן וחיטה ירוקים, שומעת את השקט וציוצי הציפורים ונהנית מכל רגע. פעם הייתי בטוחה שאני היחידה בעולם שקמה כל כך מוקדם. מסתבר שהרבה מאוד אנשים כבר מתחילים יומם בשעה מוקדמת מאוד, יוצאים לעבודה, ממרים לבית כנסת, וככל שהשנים עוברות, אני פוגשת יותר ויותר אנשים המשכימים לפעילות גופנית. ואומנם, בשדות, אני פוגשת אנשים הצועדים נמרצות, רצים, מציצים בשעון ורצים במהירות, רוכבי אופניים יחידים או בקבוצות חולפים במהירות, ואפילו אדם דתי שצועד כשבידו טרנזיסטור של פעם המשמיע בקולי קולות פרקים מהגמרא. אחת הנשים המתמידות בפעילות בבוקר היא הגברת רותי שווקי, תושבת הרצליה, מורה בגמלאות היום. בוקר טוב לך, רותי שווקי, הספורטאית הדגולה בעיניי.
תודה רבה לך, אלינואר, על המחמאות, כן. אבל לא צריך להגזים.
רותי, אני חייבת להציג אותך. את היית מורה מסורה הרבה שנים בבית ספר ויצמן בהרצליה.
כאשר הייתי יותר צעירה ועבדתי בהוראה, לא יכולתי לצאת יותר מאוחר, אז יצאתי בדרך כלל בחמש בבוקר, לפני ההליכה לעבודה, יצאתי להליכה בים, חזרתי כאשר הייתי צריכה להתארגן לבית הספר, להוציא את הילדים יחד איתי, לצאת יחד עם הילדים למסגרות, והיום היה מתחיל. לימים כאשר יצאתי לפנסיה, שגרת הבוקר ממשיכה, רק קצת יותר מאוחר, לא בחמש וחצי, אלא אין צורך למעלה כל כך, אלא בשבע בבוקר.
אבל כמה זמן את צועדת?
לפחות שעה וחצי.
שזה כמה קילומטרים בערך?
שזה בסביבות שבעה קילומטר, בין שבעה לשמונה.
כל יום? כל יום?
בכל יום, כל יום, בכל בוקר. עכשיו, ההליכה בבוקר היא, חוץ מאשר הליכת ספורט, היא גם חברתית. כי תמיד מצטרפת אליי חברה, ואם לא מצטרפת חברה אחת או שתיים להליכה, אז אני מסיימת את ההליכה בדרך כלל בישיבה, בפגישה. בישיבה בבית קפה.
מגיע לך, מגיע לך. רותי, ספרי לי מה זה עושה לך כל העסק הזה.
זה מאוד 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 משפר את מצב הרוח. עצם זה שאני לא יושבת וצופה בטלוויזיה בבוקר, בתוכניות הבוקר, זה הרווח הנקי. היציאה אל הטבע, הסביבה שאני גרה בה היא סביבה ירוקה.
רותי, כל הכבוד לך. אני חושבת שקיבלנו השראה ממה שאת עושה, ואולי עוד אנשים יתחילו לעשות את זה.
האמת שזה הדבר המומלץ ביותר. לאנרגיות טובות, להרגיש שאתה נשאר צעיר, להרגיש את המרץ, לחייך. לפגוש אנשים אפילו שהם בדרך.
יופי.
ואתה לא מכיר. זה רווח נקי וזה בריאות נפש מדהימה.
רותי, תודה רבה לך על האינפורמציה ועל האהבה ועל ההתלהבות. שיהיה לך יום נפלא.
יום נפלא גם לך.
נכון שהרופאים ממליצים על פעילות, אבל קשה להגיד שכל העולם עושה ספורט. מסתבר שלא כולם. אנשים רבים שפגשתי ושאלתי את השאלה הנצחית, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר, ענו לי תשובות כמו, אני בקושי פותח עיניים בבוקר, אז את שואלת אותי מה אני עושה, או אחרים שסיפרו על נדודי השינה בלילה, והקימה היא אצלם היא כמעט בצהריים. אחר אמר שהוא בפנסיה ונהיה שומר לילה, אז הבוקר הפך אצלו ללילה, וזאת השינה הכי טובה שלו. אחד המרואיינים שלי הוא איש מאוד מאוד מעניין. אני רוצה שתשמעו מה הוא סיפר לי, כששאלתי אותו כמובן את השאלה של הבוקר, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
כן, שלום.
שלום לך.
הדבר הראשון שאני עושה כשאני קם בבוקר, אני מסתכל לצד השני של המיטה, לבדוק שבת הזוג שלי עדיין שוכבת שם.
אוי, איזה כיף. נו, ו...
לראות שהיא לא ברחה בלילה.
אוי ובוי, אוי ובוי.
רק תגיד, דברים קורים.
כן, ברור. ואם היא לא ברחה, מה אתה
עושה? רוב הפעמים היא נמצאת, כן, היא לא ברחה. אז אני בודק את הדופן גם, לבדוק למה היא לא... לראות מה קורה איתה.
אוי ובוי, אוי ובוי. אוקיי, ומה אתה עושה אחרי זה, מר כהן?
אחרי זה אני יורד למטה... שותה קפה, והדבר הראשון בעצם שאני עושה, אני מחייג באימא שלי.
או, איזה יופי, איזה בן מסור אתה.
נו, אישה מהוגרת, צריך לדעות, מה שלומה, היא מתעוררת מוקדם כל בוקר.
אהה, והיום שלומה טוב, כבר צלצלת אליה?
היא רומניה חזקה, היא בסדר דמות.
יופי, תודה לאל. ואחר כך?
אחר כך אני מתלבש ויוצא לעבודה.
יפה. ולא עושה שום דבר לפני זה? משהו ספורט? משהו התעמלות?
תעשי את הספורט בשקט. אני גם ככה, אנחנו עובדים קשה. לא צריך לעשות, להתרוצץ כמו משוגעים כל היום גם ככה. אם יש משהו מיוחד שאני עושה מדי פעם, אנחנו עושים את זה אמבט יקר.
סליחה? מה זה אמבט יקר? מה זה?
אנחנו ממלאים אמבטיה במים קרים, מוסיפים לפנים קרק וטובלים את עצמנו בתוך אמבטיה לפחות 3 דקות.
גם בחורף?
בעיקר בחורף. זה שיגעון כזה שאומרים שזה טוב לבריאות, אתה יודע, זה טרנדי.
ואתה לא חולה מזה?
לא חולה, מה פתאום. זה רק מחזק את זה מחזק את הבריאות של אשתי, שהיא רואה אותי שאני קופה, מה אני אגיד לה?
אוקיי, מר כהן, אני מאוד מודה לך, תהיה בריא, תמשיך לעשות ממבטיות, תודה רבה, להתראות.
תודה רבה גם לכם, להתראות.
ראינו פה הוכחה, האנשים עושים דברים מאוד משונים על הבוקר, וקיבלתי ממישהי פנייה שהיא רוצה גם לספר, אבל זה ממש ממש צרות צרורות. גברת רחל רשקס, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, יקירה.
דיברתי איתך מראש ואמרתי לך שאני אשאל אותך בעצם את השאלה הגורלית להיום. מה את עושה כשאת קמה בבוקר? וספרי את האמת עם יד על הלב.
מוכרחים את היד על הלב, אז בלב הכי לא רואה. טוב, אז ככה. אני קמה ומדדה עקומה למטבח.
אוי אוי אוי, למה עקומה?
בגלל ששרירי הרגליים שלי עושים.
אוי ואבוי לי.
ואז אני שותה כוס מים או שתיים, מכינה קפה, מדדה אל המרפסת היפה שלי שצופה אל הים, ומחפה, ולוקחת 5 טיפות קנאביס רפואי. מתיישבת, שותה קפה לאט לאט, ולאט לאט השרירים האלה משתחררים, ואני יכולה להתחיל ללכת. כמובן שאני עושה קצת מתיחות וכו'. זה מה שאני עושה כשאני קמה בבוקר.
יפה מאוד. אני משתתפת בכאבייך, ומאחלת לך הרבה בריאות, ותודה רבה לך. לסיכום 3 הרעיונות, וסיכום התשובה, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? אני רוצה לציין שכל רופא ממליץ על פעילות גופנית שמעוררת אותנו, מגבירה את קצב הלב, מפעילה את כל השרירים, מייצה את הנשימות, ואולי אפילו מעריכה את חיינו. אני חייבת להודות שלי זה עושה מצב רוח טוב, הרגשה נפלאה, שאני עושה משהו טוב לעצמי. אני בכושר, אני מצליחה לשמור על הבריאות. איזה כיף לי. אני ממליצה גם בחום לכל אחד להתחיל, או לפחות לנסות לעשות פעילות גופנית כלשהי. ואם לא מצליחים בבוקר, אפשר בכל שעה אחרת של היום. העיקר, בריאות לכולנו.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שישי לגיל השלישי, מגזין קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
ועכשיו דליה פנקס תספר על ותיקים בסביבה בהרצליה ותראיין את אריה פלדי ממתנדבי פרויקט אתר תל מיכל.
בוקר טוב, ברצוני לספר על ותיקים בסביבה ומיזם משותף למשרד להגנת הסביבה, עיריית הרצליה וג'וינט ישראל. התוכנית מאגדת גמלאים בקבוצת לימוד ועשייה בקהילה, בתיאום עם היחידות הסביבתיות ברשויות המקומיות. המיזם הכשיר את הגמלאים המתנדבים להוביל תהליכים בנושא הקיימות בקרב הקהילה המקומית בהרצליה, בנושאים סביבתיים, צמצום צריכה, ערכי טבע ושינוי התנהגותי. בהרצליה, קבוצת ותיקים בסביבה פועלת בהתנדבות החל משנת 2016. וזה בשיתוף היחידה לאיכות הסביבה ובסיוע חברה להגנת הטבע. היא פועלת במספר פרויקטים ברחבי העיר. אחד הפרויקטים, לדעתי האישית, המוביל שבהם, הוא תל מיכל. תל מיכל הוא אתר ארכיאולוגי ובית גידול ים תיכוני, הנמצא על רכס הקורקר החופי מול מרינה הרצליה. איתנו על הקו המוביל של פרויקט נפלא זה, אריה פלדי. בוקר טוב, אריה.
בוקר טוב לך.
אחרי פתיח כזה, תספר לנו בבקשה, כשהגעתם לתל מיכל, מה מצאתם שם? מה היה שם?
תל מיכל היה במשך הרבה שנים מקום בו מצאו כל משפצי הדירות והבתים אתר לשפיכת פסולת בניין. ואנחנו מצאנו את האתר עם ערימות פסולת של בטון שחלקם היו מחוסים בצמחייה שצומחת באזור, צמחייה של מצוק הקורקר והחולות, וחלקם היו גלויים. וזה אחד הדברים הראשונים שניסינו למנוע את האפשרות של כניסה של טנדרים ורכבי שטח כדי לשפוך את האשפה שם.
מה הייתה מטרתכם לאחר שנים כל כך רבות שבהן האתר היה עזוב, הייתה שם פסולת? מה הייתה המטרה של הפרויקט?
תראי, מכיוון שהשטח הוא אתר ארכיאולוגי שמיועד בעתיד להיות אתר טבע עירוני, המטרה שלנו הייתה להנגיש את השטח לציבור. הציבור לא הכיר את השטח הזה. מי שהכיר אותו זה קצת אנשים, מעט מהאנשים שהיו מסתובבים שם עם הכלבים מהשכונה של הרצלי הפיתוח, השכונה הקרובה, אבל רוב רובם תושבי הרצליה לא הכירו את האתר הזה. ואנחנו רצינו שאנשים יגיעו, במיוחד בעונות הפריחה, ולא רק, יגיעו לטייל בימי שישי, בשבתות, בחגים, בזמנים הפנויים, ולא ירגישו שהם תמיד צריכים לקחת את המשפחה ולנסוע רחוק. באתר הזה יש פרחים, יש צמיחה, במיוחד בזמני החורף, החל מדצמבר ועד סוף מאי פחות או יותר, ואנשים יכולים ליהנות מהמקום הזה. היה חשוב לנו שאנשים ידעו שהם יכולים להגיע למקום קרוב ולטייל בו בהנאה בטבע.
אתם, אני יודעת מידע אישי, אתם עשיתם שם עבודה מדהימה. תספר לנו על מה שעשיתם, על השבילים, על ה... כל מה שעשיתם בעבודה שם, בניקיון, עשיתם שבילי הליכה, תספר לנו קצת.
הדבר הראשון, נכון, הדבר הראשון שאנחנו רצינו ליצור שם זה שבילי הליכה, שאנשים יוכלו ללכת במקומות בטוחים שמסומנים, שהשטח הוא מאוד גדול, ואנשים יכולים גם לא למצוא את עצמם במרכז השטח, כשהם לא רואים את הבניינים מסביב. רצינו ליצור להם מסלול הליכה, וסימנו את המסלול שהוא מעגלי, אבל אפשר ללכת בו גם נגד כיוון השעון וגם עם כיוון השעון, לאיזה כיוונים שרוצים, על ידי חיצים, על עמודים שהיו, שמצאנו במקום, שמישהו כבר ניסה בעבר ליצור איזה שבילי הליכה לפני 30 שנה לאחר שהאתר נחפר וכוסה. אז זה היה הדבר הראשון שהתחלנו לסמן את השבילים, ואז ניגשנו לשלט את השטח בשלטים שמאפיינים את הצומח ואת החי במקום, וגם כמה מידעים על האתר הארכיאולוגי, על ההיסטוריה ועל האתר הארכיאולוגי. הצלחנו להגיע עד השנה, כי השנה עשינו בחודשים האחרונים את השלט האחרון, שהוא השלט ה-16.
וואו.
כלומר, יש לנו כבר 16 שלטים שמפוזרים לאורך השבילים באתר, שאפשר לצפות בהם וללכת על פיהם גם מהכניסה בשדרות אבא אבן, כשכותבים בווייז שביל תל מיכל, וגם מהכניסה הדרומית-מערבית מרחוב השונית, מיד מעגל התנועה. יש שלטים אליפטיים בכניסות, יש שלטים עם מידע כמה מטרים אחרי, משני הצדדים זהים, ואחר כך בפנים יש שלטים שמספרים על החי, על הצומח, על הארכיאולוגיה. כן. אז 16 שלטים בהחלט
מעבר מעביר. לשלטים, אני יודעת שגם עשיתם ספסלים לנוחות המטיילים. תספר לנו איזה בעלי חיים יש שם.
תראי, באתר יש הרבה מאוד בעלי חיים. אנחנו גילינו רק אחרי 3 שנים שיש שם משפחות של דורבנים. יש שם הרבה תנים. את זה גילינו, דרך אגב, רק אחרי שהתחלנו להתקין מצלמות במהלך הסביבה, בכל מיני מקומות בסביבה, על עצים, על עמודים שתקענו, ובאמצעותם גילינו מה מתרחש בלילה. אז הדורבנים מופיעים רק בלילה. תנים צפינו גם ביום במעט מהם, אבל הרבה מאוד מהם דווקא בלילה. וגילינו קיפודים, יש שם שנונית השפלה. שנונית השפלה היא לטאה שנמצאת בסכנת הכחדה. במיוחד בגלל שהבנייה באזור מצוקי הקורקר לאט לאט מתרחבת, והלטאה הזאת נמצאת בעצם באזורים האלה שלאט לאט מצטמצמים. יש שם הרבה מאוד ציפורים.
יש שם גם בריכת חורף מאוד מיוחדת. קודם כל, בריכת חורף בשביל המאזינים עם מקווה מים עונתי, שניזון בעיקר ממי גשמים או הצפות של נחלים. מה הייחודיות של הבריכת חורף הזו שלנו?
בריכת החורף, אין לה איזו היסטוריה מתועדת, וייתכן והיא נוצרה רק כתוצאה מהחפירה של החול, והסלעים מהמרינה ויצירה של הר שנמצא מעל בריכת החורף. יכול להיות שהוא סגר איזה ערוץ ניקוז. זאת אומרת שיכול להיות שאין לה היסטוריה גדולה, ארוכה, אבל ב-30 שנה האחרונות היא נוצרה. לא כל כך ידוע עליה. כשאנחנו הגענו לשם, התחלנו לחפש אותה וגילינו אותה בעזרת אקולוגית שעזרה לנו קצת, ואז התחלנו לשמר אותה. קודם כל עשינו שם שלט שמספר על מה יש בבריכה הזאת. ביקשנו מהחברה להגנת הטבע שתנסה לעשות מחקר, ובאמת בעונה הראשונה שאנחנו פעלנו שם במהלך החורף, חברה להגנת הטבע עשתה סקר.
צריך תנאים מיוחדים בשביל שתהיה לנו כזאת, תתווה לנו בריכת חורף?
תראה, בריכת חורף צריך קודם כל שיהיה משהו בתחתית הבריכה שיאטום את הירידה של המים, את החלחול של המים. ויש שם כנראה משהו, אני לא יודע בדיוק מה, ייתכן שזה משהו טבעי, אבל ייתכן גם שמאשפת הבנייה שבמשך שנים נשפחה באזור, יכול להיות שגם זה יצר איזו התאימה מסוימת. הבריכה היא לא גדולה, אבל יפהפייה. השנה יש מעט מאוד מים בבריכה, כי הגשם לא ירד בכמויות אדירות, אבל היו לנו שנים בעבר שהמים הגיעו עד הספסלים שאנחנו יצרנו ליד בריכת החורף. סביב בריכת החורף יש כ7-8 ספסלים מפוזרים, כדי שאנשים יוכלו לבוא ולשבת וליהנות מהמקום. והמים, אני זוכר שלפני שנתיים אנחנו ישבנו על הספסלים ושמנו את הרגליים על הבנים כדי שלא ירטבו. היו המים הגיעו מאוד גבוהים. השנה, לצערי, יש מעט מאוד מים בבריכה.
לצער כולנו. אתם עושים המון פעילויות של לימוד, סיורים, שיתופי פעולה, אני יודעת, עם צופי ים, עם גנים, בתי ספר, מרצליה. יש לכם פעילות שאתם עושים אחת לשנה, קוראים לזה יום סי, אפנינג משפחתי. השנה, בעזרת השם, זה יתקיים ברביעי למרץ, מותנה כמובן במזג אוויר. תוכל לשתף אותנו אולי בפעילויות המתוכננות לאפנינג הזה, לרביעי למרץ?
כן, זה אחד הדברים החשובים אצלנו, האירוע השנתי, שאנחנו עושים את זה עכשיו כבר בפעם החמישית, על שנתיים דילגנו, והאירוע הזה שאנחנו נעזרים בחברה להגנת הטבע שתיקח את האחריות המנהלית והביטוחית של של האירוע, אנחנו א' מתכוונים להפנות את האנשים למשחק אינטראקטיבי שישנו באתר, במשחק אפליקציה רג'רית שסובב את כל האתר. אפשר לעשות אותו בכמה אופנים, ויש לו מספרים, ואנחנו ננחה את האנשים, והוא מלמד על האתר, על הצמחייה בו, על ההיסטוריה בו, התחנות, השלטים הם מהווים את התחנות, ובמשך כשעה ורבע, שעה וחצי, אפשר לעבור את כל האתר במשחק הזה, וליהנות ממנו, וללמוד. יש לנו פעילויות מתוכננות לבריכת החורף, אז קודם כל, אם ירד גשם מספיק, והבריכה
תתמלד,
אז תהיה תשוגה של יצורי המים. לידה יהיו פעולות של יצירה לילדים, של יצירה של מובילים, מפירות מיובשים של עצים. יכול להיות שיהיו פעילויות נוספות. אנחנו עושים את זה בתיאום, מתכננים את זה בתיאום החברה להגנת הטבע, שצריכה להביא את המדריכים לצורך העניין.
לקראת סיום, איך נראה לך שעיריית הרצליה יכולה לשמר את האתר הטבע הנפלא הזה, כמו מניעת כניסה של רכבי שטח, שזה עקב אכילס של הטל?
זאת אחת הבעיות המרכזיות והחשובות ביותר, מפני שרכבי שטח נוהגים להיכנס, וכמה שאתה לא סותם, הם מצליחים למצוא חורים. והאפשרות היחידה, ואני כבר פניתי וכתבתי למנכ״ל העירייה, בעבר כתבתי את זה כמה פעמים גם ליחידה לאיכות הסביבה, שאנחנו מתנדבים שלה, שצריך פשוט לסתום את האזור מסביב עם סלעים, כמו שעושים את זה בכל מקום, וכבר עכשיו התחילו לעשות את זה לאורך שדרות באבן, רק השנה עשו את זה, ואפשר לעשות את זה מסביב גם בדרך אלט נוילנד, ולא לאפשר לרכבים שבעצם הורסים את האתר. המשתוללים, טרקטורונים ורכבי שטח משתוללים בשטח, וגם מפחיד קצת את המטיילים, כי הם באים בהפתעה.
תודה רבה אריה שהיית איתנו, ונקווה שיהיה לנו יום סי מוצלח.
תודה, ואני מזמין את כל מי ששומע את השיחה הזאת לבוא ברביעי לחודש, ברביעי למרץ, לאירוע בשעה 10, בשבת.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום.
להתראות. ואתה נאזין לשיר ולס להגנת הצומח מלהקת המח.
כבר פורחים נרקיסים משמורות הטבע, מרחדים נפרסים משפלת החוף, גלנית וחרקום אלף גון בצבע, והחוק שאומר אסור לקטוף.
רק עליי אין חוק משגיח, רק עליי איש אינו שומר. לו היו לי עלי גביה, אז היה צבי אחר.
ציפורים נדירות כבר דוגרות בסלע, אילנות נדירים נשמרים לחוד, איילות נבהלות מסתכלות בשלט, בו כתוב בפירוש שאסור לצוד.
רק עליי עוד שמו
הילד, אז היה מצבי אחר.
אדוני, תיזהר, אל תיגע באיריס, צבעוני ההרים ומחוץ לתחום.
כל גבעה נישאה בשולי העיר היא שטח בר מגודר ואזור השום.
אז אני לפעמים חושבת כי
אז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
בפינה פעילות פנאי בעיר תראיין שרה שלום את יועצת הפנאי לאה.
שלום לכולם.
אחד השירותים החדשים לגמלאים הוא ייעוץ פנאי. זהו שירות שאינו קיים בערים אחרות, פרי יוזמתה של אילנה אנגל אשר התראיינה בתחילת התוכנית. לצורך שירות זה הכשירה העירייה מספר מתנדבות גמלאיות לתפקיד יועצות פנאי. אל גמלאיות אלו ניתן לפנות כדי למצוא פעילות מתאימה וגם כדי להתעדכן אלו פעילויות חדשות נפתחות בעיר. אחת מיועצות הפנאי היא לאה. בוקר טוב לאה.
בוקר טוב שרה, אני מאוד שמחה להיות פה ולספר על היוזמה החדשה בעיר.
ראשית, תודה על התנדבותך. שנית, ספרי לנו בבקשה. איך יועצת פנאי יכולה לעזור לנו למצוא עיסוק מתאים?
מי שפונה אלינו, ואני מקווה שעוד הרבה אנשים יפנו, אנחנו מקבלות את הטלפון שלו או שלה, ואני אקיים שיחה טלפונית, קודם כל עם מי שפנה, כדי לברר מה הצרכים, מה מעניין אותה, איזה תחום, כמו אומנות או הרצאות, פעילות גופנית, טיולים, שמירת הסביבה, לימוד שפה, הרחבת כישורי מחשב וטכנולוגיה, ועוד תחומים רבים. השלב השני יהיה הנגשת הפונה או הפונה לדרכי החיפוש אחרי המידעים האלה בהרצליה.
יש לי שאלה אליך, לאה, כל השיחה הזאת נעשית בטלפון?
יש לנו אופציה, חוץ מהטלפון, לפגוש אישית את הפונה במשרד שהוקצה לנו על ידי העירייה, לשבת ביחד מול המחשב, וללמוד איך נכנסים לקישורים לאתרים. מבררים פרטים של מה שמתאים, או מה שרוצים לנסות. אפשר גם לנהל את המפגש בטלפון. הפונה יושב במחשב שלו, אנחנו נסביר מה צריך לעשות.
ואז איך את מנגישה את המידע?
אנחנו נסייע למי שפונה להתקשר למקום כזה או אחר כדי לברר פרטים. אנחנו שולחים קישורים של המקומות השונים בעיר, כמו מתנסים, בית הגמלאי ומרכזים אחרים, ששם מתנהלת פעילות. אנחנו נותנים מספרי טלפון למי שמעוניין, לדברים שמעוניינים. צריך לזכור שהצעות הפנאי, חוגים, קורסים, הרצאות, הן בחלקן קבועות ובחלקן דינמיות, ודרוש גם ברור אד הוק מה מוצע. וצריך להתעדכן גם כל הזמן, ובזה אנחנו יכולות לסיים.
איך אני יכולה לדעת מה מתעדכן אם אני מתקשרת פעם ב?
אם את מתקשרת פעם ב, אז אנחנו, ההמלצה הכי טובה שלי היא להתקשר לאותו מקום שמעוניינים ולבדוק מה בדיוק השתנה. כי גם המרכזים הקהילתיים וגם בבית בסירקין, שזה בית הגמלאי, יש שם כל הזמן רעיונות חדשים של פעילויות שונות ומגוונות. וניתן גם להצטרף לקבוצות וואטסאפ של התוכנית של הגיל השלישי הגשמה של העירייה, ולקבוצות וואטסאפ של המקומות השונים, וככה העדכון בא עד אליך למסך הסלולרי.
נשמע נהדר, ממש, אני מכירה הרבה מאוד אנשים שישמחו לי לקבל את השירות הזה. לאן צריך להתקשר כדי להגיע אליכם, אל יועצות הפנאי?
אז לתאום פגישה אישית ללא עלות, יש לשלוח וואטסאפ למספר, אני אומרת את המספר עכשיו, 050-455-6637. ואז אנחנו, אחת היועצות, נחזור בהקדם לתאום.
את יכולה לחזור על המספר לטובת מאזיננו שקצת יותר איטיים?
ברצון ובשמחה, 050-455-6637, הודעת וואטסאפ לשלוח, ואנחנו נקבל את המידע ונחזור בהקדם.
תודה רבה, לאה. היה נעים מאוד לשוחח איתך ולשמוע על השירות החדש הזה שמיועד לכולנו.
שמחתי להיות פה, ואני מקווה שאנשים יתקשרו, ונשמח מאוד לסייע, כי המגוון בהרצליה הוא גדול, וכל אחד יכול למצוא לו משהו מתאים.
תודה.
קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, שתי דקות לפני ההתפקחות. להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, לאושר הנוגע. בעומק הכאב אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. אם האהבה כאבה לך אתמול, אולי מחר היא לא תכאב. אם עוד הדמעות זולגות בלי קול, בסופן אולי חיוך רחב. להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, לאושר הנוגע. בעומק הכאב אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, שתי דקות לפני ההתפקחות. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. מן הקצה לקצה.
כל האוניברסיטה.
שישי לגיל השלישי. מגזין קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
על זמן הנוסטלגיה נתרפק בפינתה של לאה שביט. היא שוחחה עם היוצרת הרציונלית, ותיקה וחשובה. מה שם המרועיינת? תגלו מיד.
בוקר טוב לכל המאזינים לתוכניתנו שישי לגיל השלישי. היום נארח בפינת הנוסטלגיה שלנו את המשוררת לאנה אור, בת הרצליה, שתספר לנו על ילדותה בהרצליה, כשהרצליה הייתה עדיין מושבה. יש לי היכרות רבת שנים עם לאה, ואני שמחה לארח אותה בפינתנו. בוקר טוב, לאה.
בוקר אור.
לפני שתספרי לנו על ילדותך, מעניין אותי לדעת, באיזו שנה התיישבו הורייך בהרצליה, וממה התפרנסו?
הם באו להרצליה ב-1930, עם ילד בן 3 ותינוקת בת שנה, שזה לא הייתי אני, אני עתידה להיוולד בעוד 5 שנים. הם התפרנסו, אבי עבד בפרדסים, הוא עשה צרכות ועשה השקעות. אמי גידלה לה משק קטן, פרה, תרנגולות, והיא מכרה ביצים, חלב וכל מיני דברים. וגם הייתה עובדת במטבח הפועלים ובאריזה בפרדסים בכל עבודה. אבי גם היה תקופה מסוימת בחבורת הזיפזיף, חבורה שהביאה גמלים, היו לנו 2 גמלים, אז כבר נולדתי, זה היה כבר אחרי 35, לבניין הבתים בהרצליה.
מאוד מיוחד.
מאוד מיוחד. אני זוכרת שהרכיבו אותי על הגמלים שלנו, אבל בסוף גנבו לנו את הגמלים.
מצאתם אותם לבסוף? אחרי שגנבו אותם?
אבא מצא אחד מהם, והוא היה צריך למכור אותם כדי לשלם את ההלוואה שקנינו את הגמלים. היה סיפור.
באמת מעניין. מאיפה הגיעו הגמלים?
מאיפה הוא קנה אותם? בעזה.
יפה, יפה. ספרי לנו קצת על ילדותך בהרצליה עוד כשהייתה מושבה בשנותיה הראשונות.
זאת הייתה ילדות די מאושרת, אני חושבת. אני עדיין זוכרת את הריח החזק של הפרדסים. הרצליה הייתה מוקפת ומוצפת פרדסים. אני זוכרת את הטיולים בגבעות לחפש צבעונים ונרקיסים וקרניות. את השקט, את הכוכבים, איזה יופי, את החבורות שהיינו. זה היה תענוג לגדול במושבה הזאת.
פעם עוד היה אפשר לקטוף את כל הפרחים היפים האלה.
היה מותר, היה מותר. אולי אני אקריא לך שיר שכתבתי על הרצליה של פעם.
בשמחה.
זה הוקדש לחברתי הטובה שושנה מגדל, שכבר איננה בין החיים, יקירת הרצליה היא הייתה.
כן, אני זוכרת אותה.
פעם עוד היינו ילדים קטנים, היינו נרדמים לקולם של התנים, חלמנו חלמות בקצב המקסים של כל המשאבות בכל הפרדסים. בבוקר התעוררנו לקול התרנגול, כבר 50 שנה לא שמעתי קול תרנגול. ומן הרפתות הפרות גאו בקול, במקום צעצועים היו לנו חולות, בנינו ארמונות וקרינו תעלות. טיפסנו על גבעות בין נוריות וצבעונים, רדפנו פרפרים, זיקיות וחרדונים, בוססנו בביצות ובתוך השלוליות, כתפנו נרקיסים ואספנו פטריות. אהבנו, השתובבנו והיינו כחולמים בתוך שטיחי ענק של הפרגים האדומים. כתפנו ויבשנו את כל פרחי הבר. הכל היה חדש והכל היה מותר.
נכון.
אני אקצר קצת, הים היה צלול, היו חולות זהב, לאן הם נעלמו ואיפה הם עכשיו? לאן פרחו ריחות פריחות ההדרים? לאן הלכו להם ימי הנאורים? ואם היו זמנים קשים, ימים שחורים, אותם שכחנו כבר, אנחנו לא זוכרים. כן, פעם עוד היינו ילדים קטנים, כאילו רק אתמול, אבל מאז עברו שנים. הנה לך כל הסיפור של הרצליה של פעם.
מה, נפלא, נפלא. תאמרי לי בבקשה, אליה, באיזה גיל התחלת לכתוב שירים?
תמיד, תמיד. אני זוכרת גם בבית ספר, בבית ספר העממי, הייתי כותבת. אני הייתי מאותם הילדות המסכנות, האומללות, שהמורה יוסף הנהדר, הכריח אותי לעמוד לפני הכיתה ולהקריא את היצירה האחרונה שכתבתי.
נהדר.
מאוד התביישתי.
באמת?
כן, כן.
לאה, מתי פורסם השיר הראשון שכתבת?
זה אני לא זוכרת, אני מוכרחה להגיד לך.
את זוכרת איזה שיר זה היה?
לא, אבל אני זוכרת את ההצלחה הראשונה שלי.
לא ספרי על זה?
זה היה זרעים של מספיק.
אהה.
זה היה, כן, ב-1965-6, כן. הייתה הצגה בבית אלפא, זרעים של מספיק. זה נולד במקרה לגמרי. בא אליי חבר מלחין שקראו לו נחצ'ן, נחום מימן.
כן, כולם מכירים אותו.
וביקש שיר לסיום השנה בקיבוץ שלו, בית אלפא. והתחלנו משיר אחד, ונוצר מזה מחזמר שלם, והמחזמר הזה פתח לי את הדרך, כי פתאום הקליטו את הילדים ברדיו, ושמעו את השירים בתוכניות כבקשתך, והתחילו לבקש ממני עוד שירים.
נהדר. תגידי
לי בבקשה... זו הייתה ההתחלה בעצם. התחלת ההצלחה. לפני זה כתבתי עוד הרבה שירים, אבל קשה לי לזכור.
שיר מאוד מפורסם שלך, מקהלה עליזה, מושר בפי כל. מה הייתה ההשראה על השיר הזה? ספרי על הרקע, איך נוצר השיר.
אנחנו גרנו ב... כשהייתי קטנה גרנו בצריף, אחר כך זה נעשה צריף מסויד, אחר כך בית. בכל אופן, הייתה לנו חצר גדולה מלאה עצי פרי וטלטן לפרה ורפת וככה. כשהייתי גדולה יותר, אז כבר לא הייתה פרה ולא הייתה, לא היה לול, אבל עדיין היו עצי פרי ודשא ופרחים וציפורים. ואני צפרית חובבת, הייתי יושבת על הדשא, לפעמים בצל ברוש שהיה לנו בחצר, עכשיו קיצצו את החצר, הרחיבו את הכביש והברוש ממש בקצה, אבל פעם הוא היה יותר עמוק בחצר. והייתי יוצאת עם משקפת ומסתכלת ורושמת, היו המון ציפורים אז. ואז איכשהו כתבתי את השיר.
נפלא, באמת שיר... כל כך מוכר, ידוע, שרים אותו בכל הזדמנות, ואני יודעת שלאחרונה פורסם שעיריית הרצליה שימרה את הברוש המיוחד הזה.
נכון.
ויש אפילו הציבה שלט שמספר את קורותיו של הברוש המפורסם הזה.
נכון מאוד, נכון. באמת, אני מראה נחת, זאת אומרת, כל הכבוד לעיריית הרצליה, זה היה ביוזמתם, לא ביוזמתי.
זה משהו מאוד ייחודי, כי בדרך כלל אנחנו יודעים שמשמרים בתים ישנים, ותיקים, מיוחדים, ופה שימרו את העץ, זה באמת משהו ייחודי.
אני חושבת שזה העץ הראשון שמשומר בהרצליה, לא יודעת.
רעיון.
אני מקווה שימשיכו בדרך הזאת, זה נורא, נורא חשוב לשמר דברים ולהזכיר.
בהחלט, רעיון נפלא. תגידי לה, איזה זיכרון מיוחד משמעותי שהשפיע על חייך, או חוויה מיוחדת שאת יכולה לשתף אותנו בה?
יש הרבה, יש כל כך הרבה.
תבחרי אחת.
אשתף לכם את החוויה של החיפוש של הבריטים בשפיים.
אוקיי.
כן, שאחי היה אז בהגנה, והוא מהר נכנס למחסן שלנו, אולי עשו חיפוש, והיה לנו שם מוכבאים, ניירות של ההגנה, כל מיני הדפסים, והוא שרף אותם והחביא אותם, ואחר כך הוא ואבא שלי רצו לשפיים, אני חושבת שהם חטפו גם מכות שם, והיה פחד אלוהים. אני זוכרת גם את האימונים שלהם בקפאפ, אנחנו היינו הולכים לפרדסים וכותפים... ענפים שמתאימים למקלות כפאפ, לאימונים. כמובן שאני זוכרת את החברות שלי בנוער העובד. לא היה לנו בית, אנחנו בנינו קבוצה בשכונת הפועלים, שהייתה בקצה של פרדס, והיה לנו גם כן שם ברוש, שלמעלה אנחנו שיפצנו אותו ובנינו למעלה מקום שאפשר לטפס על הברוש ולעשות שם ישיבה קטנה. זה היה נחמד.
מעניין שאני רואה שעצי הברוש שלטו כאן במושבה.
כן, כי היו המון פרדסים. ועצי הברוש שימשו כמגיני רוח לפרדסים. עדיין יש בהרצליה המון עצי ברוש.
נכון.
שנשארו מתקופת הפרדסים.
Mm-hmm. גם בבית משפחתי, אני מוכרחה להגיד, היה אבי שלמד במקווה, הביא ברוש ונטע אותו בכניסה לבניין.
כן.
כן. יפה.
יופי.
טוב, לאה, נעמת לנו מאוד.
גם אתם לי.
ואני מאחלת לך עוד שנים רבות של יצירה פוריה.
תודה רבה.
וכל טוב. להתראות.
להתראות, שלום.
נשמיע עכשיו את השיר מקלה עליזה, שהולחן על ידי נורית הירש, ואת השיר חווה אלברשטיין.
על ראש הברוש שבחצר, שמחה והמולה, שם כל הציפורים בעיר הקימו מקלה. האפרונית הסולנית נקטה את הגרון, שילבה כנף, זקפה מקור וגם פצחה ברון. שריק שרק בול 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 בלבא לא 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 לא. וכל מי ששמע אמר, אך איזו מקלה. פתאום הפסיק את השירה פשוש אחד זעיר, אם אין מילים ואין תווים הוא לא מוכן לשיר. אנחנו לא רוצים מילים, רק זו הבולבולים. אנחנו גם ללא מילים נורא מתבלבלים. ציף ציף שריק שרק בול 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 בלבל לה 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 לה. וכל מי ששמע אמר, אך איזו מקלה. הסנוניות כתבו תווים על חוט ועל גדרות, תוקי אחד לימד אותן מילים נהדרות. אלפי דרורים ואפרונים פרצו מיד בשיר, ומקולו הבולבולים התבלבלה העיר. ציף ציף שריק שרק בול 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 בלבל לה 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 לה. וכל מי ששמע אמר, אך איזו מקלה. עוד די כבר די לכם לשיר, צעק פתאום הברוש, לכו לישון כבר מאוחר, כואב לי כבר הראש. האופרטה היפה לא באה אל סופה, מחר יצף צפו קונצרט על עץ הצף צפה. ציף ציף שריק שרק בול 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 בלבל לה 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 לה. וכל מי שישמע יאמר, אך איזו מקלה, אך איזו מקלה.
זו הייתה תוכניתנו להיום. מקווים שנהנתם. נשתבע בשבוע הבא באותה שעה. קישור לתוכנית תוכלו למצוא באתר כל האוניברסיטה, או חפשו בגוגל, כל האוניברסיטה, שישי לגיל השלישי. אני אח ישראלי, שתהיה לכם שבת שלום, והמשך האזנה הנעימה.
כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
כל האוניברסיטה.
שישי לגיל השלישי, מגזין קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. יוסי מצרי, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
חומר מקומי,
מוזיקה ישראלית בכל האוניברסיטה.
ימים ראשון עד חמישי בשעה 12:00,
ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.